שאל השואל ואמר, האם הכלי אשר בו מגעילים את הכלים לכבוד פסח, א', האם צריך להגעיל אותו לפני כן, ב', גם אם מגעיל אותו, בכל שכן שלא הגעיל אותו אלא הגעיל בתוכו, האם רשאי להשתמש באותו כלי בפסח, או שמה הוא טעון הגעלה כדי להשתמש בו לפסח? ואם הוא טעון הגעלה כיוון שכבר הפסח נכנס, האם ניתן להגעילו בחול המועד או לא? והתשובה לכל השאלות הללו, לפי מה שנראה מדין התלמוד ולפי מה שנראה מדברי רבנו, כלי זה איננו צריך הגעלה, ודי אם היו בו מים רותחים וגלשו ובעצמו כבר מוגעל ועומד, והעובדה שגעילו בו כלים רבים גל אחרי גל, גל אחרי גל, הוא איננו בולע את הפליטות של אותם כלים, ולכן הוא יכול להיות ראוי לשימוש בחג ואין צורך בהגעלה. ולעוד אלא, גם אם האדם זקוק לכלי ונזכר בחול המועד שהוא זקוק לאותו כלי ולא הגעיל אותו מערב פסח, נראה מדין התלמוד ופי רבנו שאין שום בעיה להגעיל אותו בחול המועד פסח. עד כאן מה שנראה מדין התלמוד ומדברי רבנו, ותכף נאמר מה זה מדין התלמוד, אבל לא כן משתמע מכמה ראשונים ומכמה אחרונים. הנה אנחנו מוצאים בתור אור החיים תף נון ב', נאמר באותו סימן, לכן ירא שמיים, או לפני כן כתב הריף, משהה להו למנה בגוי אורה עד דפלטה, כלומר שמים את הכלים שאותם מגעילים ביורה הגדולה ומרתיחים את המים, והם נמצאים שם משך זמן ארוך עד שפולטים, כמו תהליך של בישול. יש לציין שזוהי דרך ההגעלה שרבנו כתב אותה גם בהלכות מאכלות אסורות וגם בהלכות חמץ מצה, לא כפי שאנו נוהגים שאנו מטבילים את הכלים שאותם אנו רוצים להגעיל לתוך היורה, לתוך המים הרותחים ביורה, לאחר שכבר הם רותחים, אלא שמים את הכלים אשר אותם אנו רוצים להגעיל בתוך המים ומרתיחים את המים, והם נמצאים בפנים עד שהם פולטים. נכון שמורי ציין שמנהגנו הוא להטביל את הכלים בתוך המים הרותחים ושזה מועיל, אבל יש לציין את דברי רבנו בעקבות דברי הריף שההגעלה שעליה מדברים היא כתשמישו, כך הכשרו, כבליעתו, כך פליטתו. איך בליעתו של הכלי? שמבשלים בו מן הצונן אל ההרתחה, הם נוזלים. אף כאן כשרוצים להפליט את האיסור שבו, יש לשים אותו בתוך יורה גדולה ולהרתיח, וכך תשמישו תצא הפליטה מתוך הדפנות. אבל אומר הטור, וכתב אבי העזרי, זהו הרביעה מגדולי חכמי אשכנז, מי יודע לשער שיעור הפליטה, אולי ישהם לתוכה וחוזרים ובולעים. כלומר אומר אבי עזרי, מי מאיתנו יודע כמה זמן לוקח עד שהטעם הבלוע בדפנות יצא? כי אנחנו צריכים לזהר, אומר הרביה, אם נשים שם את הכלים זמן יותר מפליטתם, יחזרו ויבלעו. מה שפלטו יחזרו ויבלעו, ואז אין לדברים סוף. ומה אלו חכמים בתקנתם? אנחנו תכף נאמר מה התלמוד, מה הריף, מה הרמב״ם ישיבו לשאלה הזו. לכן אומר הרביה, יראי שמיים הרוצה להגעיל כלים הרבה ביחד, יש הם מעט לעט לתשמישן, לכיוון לטעמם פגום, אין אוסרים רק שיגעיל בזמן היתר קודם שעה חמישית, ולאחר איסורו אין פגימתן מטרת. כלומר אומר הרביה, לצורך זה, כדי להגעיל הגעלה כהלכה, א', תשבית את הכלים 24 שעות בלי שימוש, אז הטעם שבדפנות כבר יהיה פגום, ואת הכלים האלה שטעמם פגום תגעיל, כי זה כבר לא משנה, כיוון שזה טעמם פגום ועכשיו המים הוציאו אותם, הם יתבלעו מחדש, זה לא נורא. ובתנאי שהכלי שאותו אתה מגעיל, אתה מגעיל בטרם נכנס זמן איסור החמץ ואיסור ההנאה, בערב פסח לפני זמן האיסור. משום שאם כבר נכנס זמן האיסור, זה כמו רבותיי גחל, שאנחנו שורפים את החמץ אחרי זמן האיסור והופך להיות גחל, כיוון שהוא נשרף לאחר שכבר נאסר, לא מועיל שהוא נפסל מאכילת כלב, כי הוא נשרף אחרי שכבר נאסר. אותו דבר גם כאן, אם כבר נכנס זמן האיסור, הטעם הבלוע בו כבר אסור, ואם המים יפליטו אותו ויחזירו וימלאו אותו, באיסורו יעמוד. לכן א' צריך לדעת כמה זמן להשעות את הכלי שהטעם הבלוע בדפנות ייפלט, כדי שלא ייבלע מחדש. ב' צריך להשעות את זה 24 שעות לפני כן. ג' שצריך להגעיל לפני זמן האיסור. ואדוני אבי הראש זכרון רכה כתב, לקודם זמן איסורו יכול להגעיל אפילו כלי בן יומו, ואפילו אין במים 60 כדי לבטלו. עכשיו שימו לב, אין בתלמוד שום זכר להתניות ולספקות של הרביה. זה פלא פלאים. ההגעלה היא לא רק לפסח, ההגעלה הייתה דבר כבר מזמן התורה, מכלי מדיין, אחשר יבוא באש וכו'. ואם כן, צריך לדעת כללים איך מגעילים, כי זה הלכה למעשה יומית, ולא יעלה על הדעת שדבר כזה לא יכתב בתלמוד כמה זמן משהים את הכלי, וצריך לדאוג שיהיה דווקא אחר שנפגם טעמו. שום דבר מהדברים האלה אין בתלמוד, ושום דבר אין מהדברים האלה בריף, ושום דבר אין מהדברים האלה ברבנו. הלא דבר הוא, כבר אמרתי לכם ששתיקת תלמוד בדבר שכיח מאוד מאוד ובמיוחד כשגדולי פוסקים כמו הר"י והרמב"ם גם הם שותקים, לא יעלה על הדעת שיכשילו את הרבים על ידי זה שלא יזכירו התניות מאוד מאוד חשובות בדיני הגעלה, אלא סימן שהתלמוד ואחריהם גדולי הפוסקים הבינו אחרת את טיבה של הגעלה באופן כזה שאין צורך בכל התניות האלה. רק כדי שנדע כיצד התלמוד ורבנו הבינו את טיבה של ההגעלה באופן כזה שאין צורך בכל התנאים האלה, נוסיף לספקות שנתהוו בבתי מדרש של גדולי חכמי אשכנז, נוסיף גם את דברי הראש. ואדוני אבי הראש ז"ל כתב, וקודם זמן איסורו יכול להגעיל אפילו כלי בן יומו שעדיין טעמו לא פגום. והרי פלא פלאים, הרי אם אנחנו לא יודעים לכוון את מידת הזמן שדרושה כדי שהמים יפליטו את הטעם, ולהיזהר להיזהר לא להשות יותר על המידה כדי שהטעם שנפלט לא יחזור ויבלע, אז איך הראש בניגוד לרבייה אומר לפני זמן האיסור יכולים להגעיל אפילו כלי בן יומו? הרי יש חשש שמה הכלי יבלע את הטעם שנפלט, והרי הוא בן יומו, הוא לא טעם פגום. זאת ועוד, ואפילו אין במים שישים כדי לבטלו. זאת אומרת, תארו לעצמכם, אם אנחנו מגעילים אחרי זמן האיסור אנחנו צריכים פי 60, ואם אנחנו מדברים על פסח אין אפשרות, כי חמץ זה במשהו. מילא לפני זמן האיסור או בערב פסח, לאלה שטוענים שהחמץ, תערובת של חמץ, החמץ בטל בתערובת בערב פסח ב-60, נו, לחיי. אבל לרבנו, שגם אפילו בערב פסח, בכל שכן בפסח, וגם תערובת שנתערבה לפני זמן האיסור, הרי בערב פסח, בכל שכן בפסח, היא במשהו. אם כן, דברים כאלה צריכים לזכר בתלמוד, בדברי רבנו, ואין לזה שום זכר. במיוחד רבנו, ששיטתו מאוד מאוד קשה. והנה, הראש אומר, אם זה מלפני זמן היתר, עוד אפשר להתחשב, ואפילו אין במים שישים כדי לבטלו. אבל מזמן איסורו ואילך, וכן בכל ימות השנה הבא להגעיל כלי שבלוע מאיסור, כמו כלי מדיין, זאת תוספת שלי, כמו כלי מדיין, אין להגעילו אלא אם כן לא יהיה הכלי בן יומו. איפה רבותיי נזכר בתלמוד דבר כזה, שבשביל להגעיל גאולי גויים צריך להיות שיעברו 24 שעות לפני כן? איפה נזכר בדברי רבנו דבר כזה? הרי זה מכשול, הרי כבר בלוע באיסור, זה לא דבר יותר שנעשה מאוחר יותר לאיסור, הוא בלוע איסור. או שיהיה במים 60 כדי לבטלו. כל אלה אין זכר להם, ונוהגים להכניסן או להוציאן מיד. עכשיו תארו עצמם, נוהגים להכניסן להוציאן מיד, למה? בגלל החששות האלה, ולחס וחלילה יתפלט ויבלע, ואז מועיל לוחם מתקנתם. ושוב רבותיי, כתוב בתשובות על שם רשי, שמיד לאחר הגעלה ועוד מים רותחים עליהם צריך לשוטפם, זה כבר עניין אחר. וכתוצאה מדברי הרבייה והראש, מטבע הדברים, בגלל שמרן הביא אותם להלכה בסימן תחנון ב', אומר מרן, יש לזהר להגעיל קודם שעה חמישית כדי שלא יצטרך לדקדק עם הכלים בני אומן עם לב. אם יש 60 במים נגד כלי שמגעיל עם לב, וכן אם מגעיל כלים שבליעתן מועטת עם כלים שבליעתן מרובה. עכשיו תארו לעצמכם איזה תוהו ובוהו יש לנו בהגעלה המעשית. באים אנשים להגעלה הציבורית, אולי כאן הכלי של פלוני, של ראובן, בלי אטום רובה, והכלי של שמעון, בסך הכל שתמש בו פעם פעמיים, ואנחנו צריכים לעשות תחקורים, כמה ומי ומו, למה? כי זה יגמור לפלוט את בליעתו המועטת, והכלי של ראובן עוד ממשיך לפלוט, והכלי הזה שגמר להפליט, כלי של שמעון שגמר כבר להפליט את בליעתו המועטה, אז הוא אומר, בוא ברוך הבא, ויקלוט את מה שנפלט מאצל ראובן, ויכנס לתארח בדפנות של הכלי של שמעון, ויאסור את הכלי של שמעון. הרי הדברים האלה תוהו ובוהו בדיני הגעלה. תוהו ובוהו. ואין להם שום זכר בתלמוד. וכן, וכן, אם משהה הכלים בתוך היורה יותר מדי ואינו משהה אותם כל כך, וכן כדי שלא יצטרך לזהר שלא ינוחה מים מרתיחתם, אך רבים חולקים, וסביר על העוד אין הגעלה מועלת כלום אם אין המים רותחים. הלאה, בשלו יכניס הכלים עד שרצחו המים. אני לא צריך לומר לכם שבעקבות דברי הראשונים ודברי מרן, עכשיו התעוררו המון המון בעיות בעקבות הדברים האלה. אם יש לי כלי שאני מגעיל בו, כמו הגעלה ציבורית שמועצה דתית מארגנת, והגעלנו עוד כלים ועוד כלים ועוד כלים, אולי צריך להחליף את המים, לא בגלל השומנים שבמים, במים זה בסדר, אם יש שומנים להחליף את המים, נניח שהמים עוד לא שומנים כל כך, אבל כבר הגענו 100 כלים ואין במים האלה כנגד כל הכלים. וכאן המקום להזכיר במאמר מוסגר, שיטתם היא שכיוון שאני יודע כמה הכלי פולט, אני צריך 60 כנגד כל הכלי. אז איך אוכל לתת פי 60 נגד כל הכלים? אז כל הדברים האלה יוצרים מציאות הלכתית בלתי מעשית ובלתי מוסברת. ואחרי בקשת המחילה, הוא באמת בקשת המחילה, כי מי אנחנו לעומת כל גדולי עולם אלו? אבל העניין של ההגעלה נושק בשאלה אם מה מגעילים. לנו דעתנו רק במים, רק במים. לא כאותם פוסקים שאמרו שניתן להגעיל גם בשאר משקעות, אלא רק במים. ואז אנחנו מבינים מה טיבה של ההגעלה במים. הגעלה במים זה לא בישול, הגעלה במים זו הפלטה, זו הפלטה. המים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, שהם מחלחלים, נכנסים דרך החורים, דרך הנקבוביות הקטנים, וכתוצאה מכך מוציאים את הטעמים הבלועים החוצה. הגעלה, הפלטה, הוא מפליט החוצה. ואז גמרנו, המים עם ההפלטה הזו הם שישפחו, אינו חוזר ונבלע, כי זה לא בישול. בישול בשאר משקאות נשרח, נשרח במשקאות אחרים, הוא נשרח, הוא נדבק, ולכן יש מה שנקרא בליעה, פליטה, ונקבע שם בתפנות. אבל המים צלולים, זקים, כך קדוש ברוך הוא ברא אותם, הם רק מפליטים, הם רק מוציאים החוצה. ולכן לא צריכים להגעיל את הכלי שבו מגעילים. הוא עצמו כשר, אם באמת היה מלא מים וגלש על גדותיו. ולא, ואפילו רבותיי, הגעלנו אותו לפני כן, והגעלנו בתוכו 300 כלים, לא צריך לחזור להגעיל אותו, כי הוא לא בלע מאומה, לא בלע מאומה. כי המים הצלולים שהקדוש ברוך הוא ברא הפליטו את הטעמים, ואין עם המים האלה מה שנקרא בליעה חוזרת עם הסתרחות, אלא כל הזמן המים מפליטים ומנקים, מפליטים ומנקים. זאת טבעה של ההגעלה, זאת טבעה על בסיס מה שהקדוש ברוך הוא ברא. ולכן רבותיי, לרבנו שהוא מאוד מאוד מחמיר בדין חמץ בפסח, אפילו נתערב מלפני פסח, שהוא במשהו ניתן להגעיל גם אחר זמן האיסור, לא מצאנו שום זכר לדבר הזה בתלמוד ולא בדברי רבנו. וניתן להגעיל בחול המועד פסח. לא אמרתי ביום טוב מישהו מתקן מנה. כי מתקן מנה. אבל בחול המועד יכול. ואין לנו צריך בשום תנאים, בשום הגבלות, אלא הוא, יש לו כלי והוא זקוק לו, יגעיל אותו. אבל בחול המועד פסח. מה שאין כן לפי השיטה של השולחן ערוך, ולפי הראשונים שמהם הוא שאב את ההלכות האלה, יש בעיות לאינסוף, וצריך נגר ונגר דפריקינה אם בכלל. ובאמת יש פוסקים שאוסרים להגעיל כלי בפסח, יש פוסקים שמתירים עם כל מיני התנאות שגם כן הן בלתי מובנות. אם נרצה ליצור שיטה מאוד שיטתית, מאוד עקבית בשיטתם, שזה דבר קשה מאוד. רבי חנניה בן עקיבא שאומר את זה.